משברים.
בפרשה שלנו אנחנו נפרדים משני צדיקים. הצדיק האחד זה מרים, צדקת מרים שהיא נפטרה, והצדיק השני זה אהרון הכהן. מרים, צריך להבין, מרים ואהרון הכהן יש להם תפקיד. התפקיד של מרים במדבר זה הבאר, באר מרים, בארה של מרים, שהיא בעצם הייתה אחראית להספקת המים לבני ישראל במדבר. התפקיד של אהרון הכהן במדבר היה ענני הכבוד, שהגנו על עם ישראל גם מפני החמה, אבל גם מפני האויבים. ענני הכבוד, אותם עננים, שאנחנו היום עושים בסוכות, אלה זכר לענני הכבוד שהיו במדבר. שני הצדיקים האלה, כשהם נפטרים, העם עובר משבר. עובר משבר, איזה משבר? העם כל הזמן במדבר היה מצב תלותי. מה זה תלותי? לחם ירד מן השמיים, ירד מן. מים היה מבארה של מרים. ענני הכבוד היו מאהרון הכהן. וכל היה בסדר. אלא מה? פתאום מתה מרים הצדקת. מים, מים, מים. מי יספק מים? חברת מקורות לא הייתה במדבר. מים המים. איך מתגברים על המשבר הזה? אז כאן עוברים משבר לא קטן. לא רק זה, גם כשאהרון מת, ענני הכבוד הסתלקו. אז האויבים שלנו התנפלו עלינו. מלך ערד התנפל עלינו. זה בכלל צריך לדעת. המעבר מן המדבר לארץ ישראל הוא לא דבר פשוט. כי במדבר היינו תלותיים. הכל מחסדי שמיים, הכל בא מלמעלה. בארץ ישראל אנחנו כבר צריכים, איך אומרים, לעבוד בשביל להביא מים, להביא פרנסה, להגן על עצמנו, כל זה. זה כבר לא יושבים בחיבוק ידיים. המעבר בין להיות תלותי ובין להיות עצמאי הוא לא קל מבחינה לאומית, אבל גם מבחינה פרטית. כל מעבר בין מצב מסוים של תלות, כמו למשל ילד או תינוק, ברגע שהוא נגמל מאימא שלו, איזה בכי! מה אתה בוכה? מה קרה? כל הזמן הוא רגיל לקבל מהאימא שלו אוכל. עכשיו הוא צריך לאכול לבד. אותו דבר בחור במכון מאיר. כל הזמן שהוא במכון מאיר, כל הכבוד. גומר את השיעור, אוכל בוקר, אוכל צהריים, וכל מסודר. יום אחד הוא צריך לעזוב את המכון, נכון? תכין ארוחת בוקר לבד, גם זה. מה, וארוחת צהריים? פרנסה? המעבר הוא לא קל כל כך. במצב תלותי למצב של עצמאי. אז גם כאן אנחנו עוברים משבר. קודם כל מתה הצדקת הזאת נקראת מרים. בוא נראה. בפרק כ'. ויבואו בני ישראל כל העדה מדבר צין בחודש הראשון. וישב העם בקדש, ואתה אמרת, שם מרים, ותקבר שם. אומר רש"י, איזה עדה? כל העדה. עדה שלמה, שכבר מתו מתי מדבר. זה היה בסוף 40 שנה, זה היה האירוע הזה שהיא מתה. כן? כבר מתו מתי מדבר, ואלו פרשו לחיים. ואיזו העדה החדשה. כמו שהייתי אומר, חילוף חומרים. כל עם ישראל התחלף ועם חדש. זה אותו עם כמובן, אבל דור חדש. דור המדבר מת, עכשיו דור חדש. ותמת שם מרים. למה נשמחה, אומר רש"י, מיתת מרים לפרשת פרה אדומה? פרת אדומה באה לכפר. למדנו כבר שהאפר בא לכפר על תמי מת. לומר לך, מה הקורבנות מחפרים? אף מיתת צדיקים מחפרת. מה זה מיתת צדיקים מחפרת? מה זאת אומרת מיתת צדיקים מחפרת? אז ראיתי כאן פירוש של שי למורה, הוא מסביר רעיון מאוד חשוב. לגבי מיתה בכלל ובמיתת צדיקים במיוחד. אומר, הוא מביא כאן שי למורה, כל מיטה מחפרת על האדם. למה היא מחפרת על האדם? מדוע המיטה מחפרת? בעבור שהיא הסתלקות הגוף ש... שבו תלוי החטא. בדרך כלל החטא מאיפה הוא בא? מהגוף של האדם. יש לאדם נשמה ויש לו גוף. אז אם הוא נפטר מן העולם, אז מה? הגוף נסתלק. סיבת החטא לא קיים. ומיטה הצדיק כפרה לכל העולם. אז יש הבדל בין מיטת אדם פשוט ובין מיטת אדם צדיק. כי הצדיק עיקר המציאות. זאת אומרת, הרי דרך הצדיק מתגלה אור השם בעולם. אז אם הצדיק נפטר, זה לא נוגע לעניין פרטי, זה לא, לא עניין משפחתי, זה עניין כללי, כן? עניין של כל העולם. ונחשב סילוק גופו של הצדיק, סילוק לכל העולם כולו. ובשביל סילוק זה נסתלק אחר. ובשביל כך נשמחה מיטת מרים לפרה אדומה, שבאמת הכל אחד. אז המיטה הייתה לטובה או לא לטובה? כיפרה על כל... הכיפרה מחפרת על כל העולם. אז זה העניין שמיטת צדיקים מחפרת. הוא מעריך כאן עוד יותר. נכון, מה הייתה התגובה של עם ישראל? הם צמאים. מה עושה האדם כשהוא צמא? הוא הולך לברז, שותה. כשאין ברז, מה עושים? כשהבערה של מרים הפסיק לזול, אין כבר מים, מה עושים? מה עושים? כמו תינוק, כשהוא צמא, מה הוא עושה? בוכה! בוכה, צועקים. והיה רבעה ממשה ויאמרו לאמור, ולו גבענו בגבוה אחינו לפני השם. למה לא מתנו כבר? זה לא פשוט להיות שמח. כן? ולמה, באים בתלונות, הבאתם את קהל השם אל המדבר הזה, למות שם, אנחנו ויראינו. ולמה להתנם ממצרים להביא אותנו למקום? בקיצור, תלונות, תלונות, תלונות. למה אין מה לשתות? מה התשובה הייתה? מה אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו? הם צודקים. הם צמאים, מגיע להם מים. לך דבר אל הסלע, שיצאו מהסלע, יצאו מים. וידבר השם אל משה לאמור, קח את המטה, והקל את העדה, אתה ואהרון אחיך, ודיברתם אל הסלע לעיניהם, ונתן מימיו. הוצאת להם מים מן הסלע והשקית את העדה ואת בירה. מה עושה משה רבינו? מה? מרבית. ויקח משה את המטה מלפני השם כאשר ציווהו, ויקהלו משה ואהרון את הקהל, והקילו משה ואהרון את הקהל לפני הסלע, ויאמר להם, שמעו נא האמורים, מן הסלע הזה נוציא לכם מים. כאן נכשל מי? לא פחות ולא יותר, משה רבינו. רש"י אומר, מה זה המורים? זה איזו מילה יפה. שימון המורים, המורים את מוריהם, אומר. שוטים, רש"י אומר, שוטים. המורים את מוריהם, המין הסלע הזה, שלא נסתבינו עליו, נוציא לכם מים. בקיצור, משה רבינו נכשל כאן. יכול להיות שמשה רבינו ייכשל? הנה, עובדה הוא נכשל. במה הוא נכשל? שהוא כעס. הוא דיבר לא יפה על כלל ישראל. על זה הוא קיבל את העונש החמור ביותר. מה? ולעלות לארץ ישראל. ומה לומדים מכאן? מותר לכעוס? אבל יותר מזה, יש כאן לימוד מאוד עקרוני. כידוע, יש אנשים שהשכל שלהם, המוח שלהם, זה כמו סלע. אתה מדבר אליו, הוא לא קולט שום דבר. לא קולט. שאלו אותי למה? אני לא יודעת, שאלו אותם. אלה שלא קולטים. אתה מדבר, הוא לא קולט. אז יש שתי דרכים להוציא מהמצח שלו, מהמוח שלו. מים, אין מים אלא תורה, איך? או שאתה מדבר אליו יפה, משכנע אותו בצורה כזאת, או מחנך אותו, או שאתה לוקח, מרביץ לו. יכול לקרות דבר כזה? אה? מרביץ לו. יש חינוך אחד שזה דרך הראש. אם זה לא הולך דרך הראש, זה הולך דרך... וזה נכשל משה רבנו. הוא היה צריך לדבר, במקום לדבר מה הוא עשה. הרביץ, פעמיים הרביץ. מישהו סיפר לי בדיחה, לא יודע אם אחד אולי, חבר'ה כאן, על זה שהוא לא שואל. מישהו סיפר לי, מישהו, לא זוכר מי. זה בדיחה אמנם, אבל היה פעם מישהו שהוא למד נהיגה. הוא כבר 16 טסטים, לא הצליח. כל פעם שהוא רוצה לעבור טסט, הוא לא מצליח, לא מצליח, לא מצליח. ברוך אתה, אדוני אלוהים מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. בסוף החליפו לו את המורה נהיגה. ובטסט הראשון הוא עבר. אז שאלו אותו, איך זה, איך אתה עברת, מה זה, מה? אז הטסטר, המורה נהיגה, אמר, תראו, ראיתי ככה שהוא לא קולט שום דבר. אמרתי לו, נתתי לו סטירת לחי. סע ימינה! אוקיי. סגר, סע שמאלה! סטירה. כל פעם. הוא לא מבין שפה אחרת. אתם לא מבינים שהוא לא מבין בה. מקבל מכה, הוא מתחיל להבין. נכון, רוב בני האדם צריך לדבר אליהם. אבל יש כאלה שהם ידעו לפנות, לנהוג מה הם צריכים. מקבל מכה פה, מקבל מכה. לא שזה מצדיק את הדבר, אבל זה, בזה נכשל כאן משה רבינו. ואנחנו צריכים ללמוד לקח, צריכים באמת לדבר ולא להרביץ, כן. יש תרבות שלמה של מכות, שאתה לא שומע, בום, כל זה לא בריא, זה לא טוב. גם כשכתוב חוסך שבנו, שבטו שונא בנו, אז גם כתוב אצל הגאון מווילנה, שלא יעשה את זה מתוך כעס, אלא איך? כאילו, כאילו הוא כועס, אבל לא שהוא לא יכעס. אסור שאדם ירביץ מתוך כעס, אלא כאילו הוא כועס או משהו כזה. כן. השם זיכר אותנו ב-12 ילדים. כשהילדים האלה, כשהיו קטנים, הם היו שובבים משהו נורא. כשהייתי, התפקיד שלי בין השאר היה להשכיב אותם לישון. וזה היה המשימה. כמעט בלתי אפשרית. אז איך הייתי עושה את זה? כשכבר עלו לי ככה כמורים, השתוללו יותר מדי, אז הייתי, טוב, זהו. הייתי מוציא את החגורה, למדתי את הגאון מווילנה. מרים את החגורה למעלה, אתם שוכבים או לא? כולם, אבל הם ידעו שאבא לא כועס. אלא כאילו, כאילו. לא השם נרדמו, אבל... פעם אחת נתתי לאחד הילדים פליק כזה, מכעס. עד היום, למרות איזשהו אבא לכמה ילדים, אומר לי, אבא, אומר לי, אבא, את המכה ההיא אני לא אשכח. כי לא הייתה בסדר, מה זה, מרביצים מתוך כעס? אסור, שום פנים ואופן. אנחנו במשניות. פסחים פרק י. משנה ד', מזגו לו כוס שני, וכאן הבן שואל אביו, ואם אין דעת בבן, אביו מלמדו. מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות, שמכל הלילות אנו אוכלים חמץ ומצה? הלילה הזה כולו מצה, ובכל הלילות אנו אוכלים שאר ירקות. הלילה הזה מרור, שמכל הלילות אנו אוכלים בשר צלי, שלוק ומבושל. הלילה הזה כולו צלי, זה בזמן שאוכלים קורבן פסח. שבכל הלילות אנו מטבילים פעם אחת, הלילה הזה שתי פעמים. ולפי דעתו של בן, אביו מלמדו. קודם כל זה כלל גדול בפדגוגיה. מישהו רוצה להיות כאן מורה, תלמד את המשנה הזאת טוב טוב. לפי דעתו של בן, אביו מלמדו. מה הכוונה? הכוונה, אתה תדבר אל הבן שלך. אל תדבר אל עצמך. ליל הסדר, כל כולו לכבוד הילדים. יש מצווה והגעת לבנך. אז אם כן, אתה צריך לדבר אל הילדים. ולפעמים הילדים או הנכדים הם ילדים קטנים ממש. אז יש כאלה שבליל הסדר, הם חיים בעולמות עליונים וכל זה, והילדים משעמם להם. הם לא מבינים בכלל מה מדברים. אבל ההלכה היא כמו שהמשנה אומרת. לפי דעתו של בן, צריכים לדבר אליו. אצלנו למשל, לא בכל המשפחה, אבל חלק מהמשפחות שלנו בליל הסדר. מה זה, איזה שמחה, איזה חידונים, ומי שעונה תשובה נכונה, מקבל פרסים, וזה, והצגות ועניינים. ליל הסדר, חגיגה לילדים. עושים, כל הנפח, כאילו, כל המבוגרים, הם פונים אל הילדים, מדברים אל הילדים. זה מה שהמשנה אומרת. אחרת, אם אתה אומר, והגעת לבנך ואתה מדבר על עצמך ולא לבנך, לא קיימת את המצווה כהלכתה. כן, אז זה מה שהוא אומר, והגעת לבנך, לפי דעתו של בן, לפי השגתו וכוח הבנתו של הבן. ככה, כל מחנך צריך לדעת אל מי הוא מדבר. איזה ילדים? ילדים בכיתה א' או כיתה ז', לא משנה, אתה צריך לדבר על הראש שלהם ולא לדבר עליהם או משהו כזה. אבי מעבר לו את גודל העניין של יציאת מצרים שנאמר, והגעת לבנך ביום ההוא לאמור בעבור זה עשה השני בצאתי מצרים. כל האגדה הזו בנויה על מה שכתוב בהמשך. מתחיל בגנות, הוא מסיים בשבח, ודורש מארמי עובד אבי עד שיגמור כל הפרשה כולה, לעניין של הבאת הביקורים, לפי הפסוקים שם, כל ההגדה בנויה שם על הדבר הזה. מתחיל בגנות מלמדו את הבן, מתחיל האב בגנותן של ישראל, עבדים היינו לפרעה מצרים, מתחילה עובדי עבודה זרה היינו אבותינו, ומסיים בשבח, בשבחן של ישראל, היינו שקרבנו המקום לעבודתו וגאה את אבותינו מצרים ועשה לנו ניסים נפלאים, נתן לנו את התורה והכניסנו לארץ ישראל כמו שכתוב, ואמרת לבנך עבדים היינו לפרעה מצרים ויוציאנו השם מצרים ביד חזקה למען נביא אותנו לתת לנו את הארץ. איזה ארץ? איפה היא? מה צריך להגיד? תודה אשר נשבע לאבותינו, ויצווינו השם לעשות את כל החוקים האלה, נראה את השם וטוב לנו כל הימים. כן. אז זה הלב של הדור. מתחיל בגנות, מסיים בשבח. והיא ערב והיא בוקר. מתחיל מהדברים לכאורה לא טובים, ואז אתה מתוך החושך מגיע אל האור. מתוך הערב והערבוביה, מתוך התוהו ובוהו, אתה מגיע ויאמר אלוקים יהיה אור. זה הגישה היהודית, גישה אופטימית מה שנקרא. תמיד מה יהיה, שואלים יודעים מה יהיה, מה אומר? יהיה טוב. אצל אומות העולם זה לא ככה. הם מתחילים בבוקר ומסיימים בחושך. אז זה גישה איזה? פסימית. הכל נגמר רע. אצלנו הכל נגמר טוב. זה הליבה של האגדה, מתחיל בגנות, אבל מסיים בשבח. אנחנו באורות, פי ד', נכון? פי ד'. סעיף מ'ד'. ומתייחס למציאות שלנו שוב פעם. אנחנו במציאות, כרגע, בדור שלנו, הרבה מאוד חומרנית, מאוד עוסקים בשאלות הקיומיות, אם זה הכלכלה או הביטחון או הדברים האלה. זה לא במקרה הדבר, זה כותב כאן הרב. מקובלים אנו שמרידה רוחנית תהיה בארץ ישראל ובישראל, בפרק שהתחלת תחיית האומה תתעורר לבוא. השלווה הגשמית שתבוא לחלק מהאומה, אשר ידמו שכבר באו למטרתם כולה, תקטין את הנשמה. אם כל המטרה שלנו לנגב חומוס בדמשק, אז אפשר, זה לא דבר גדול. או אם כל המטרה שלנו בחיים לעשות כיף ולהיות מסודרים מבחינה חומרית, דהיינו, שיהיה לך לוקסוס, שיהיה לך זה, לא חסר שום דבר, אז הוא אומר, זה מקטין את הנשמה, אם זאת כל המטרה שלך. ויבואו ימים אשר תאמר, אין בהם חפץ, חפץ רוחני. השאיפה לאידיאלים נישאים וקדושים תחדל, וממילא ירד הרוח וישקע, עד אשר יבוא שר ויהפוך מהפכה, עד המהפכה הגדולה. הוא אומר, אני דוגמה, הדור שלי, וגם הדור הזה באיזה מידה, הוא האמין, קוראים לזה איזמים, סוציאליזם, קומוניזם, אומניזם, אומאיזמי. אנחנו אמרנו בתור הצעירים, נערים וצעירים היינו, באמונה שלמה, שהשאיפה צריכה להיות סוציאליזם, למרות שלא ידענו בדיוק מה זה, או קומוניזם, שגם לא ידענו בדיוק מה זה, אבל האיזמים הזה שיחק הרבה מאוד בתודעה, נאמר, של הדור ההוא. הוא אומר שהדברים האלה, הפריקת עול וניצות וכל הדברים האלה, כל הדברים האלה זה מאפיינים את הדור המתחיל של הגאולה. למה? בגלות היינו, לא לנו לאום, היינו מפוזרים. האומה לא עסקה בחומר, היא לא עסקה בבניין, כי האומה לא הייתה לה מדינה, לא הייתה לנו ארץ, לא הייתה לנו מציאות כזאת. באנו לארץ ישראל, אז המטוטלת עברה מהרוח אל העשייה, לבנות מולדת, לסלול כבישים, לטוע עצים, לבנות בתים, כל הדברים האלה. ומה קרה עם כל הצד הרוחני? נשתכח כביכול. אז לכן הדור הראשון כאילו פרק עול, אבל יחד עם זה הוא בנה את המולדת. זה בהתחלה, מה יהיה בסוף תקף נראה. ההתחלה המשבר, משבר עצום, כן. וממילא ירד הרוח וישקע עד אשר יבוא שר, יהיה מהפך, שר, מהפך, איזה מהפך? ויהפוך מהפכה. ויראה אז בעליל כי חוסן ישראל הוא בקודש עולמים, לא הכלים, לא החומר זה העיקר, העיקר זה, הם כלים בסך הכל, אבל הכלי זה לא העיקר, באור השם ובתורתו, זה המהפך יהיה. בחשק האורה הרוחנית, שהיא הגבורה הגמורה מנצחת את כל העולמים וכל כוחותיהם, הצורך למרידה זו היא הנטייה לצד החומריות, כמו שאמרנו. זו המרידה הראשונה, שמוכרחת להיוולד בכללות האומה. היא לא מקרית, היא מוכרחת בצורת עקיפה. אחר אשר עברו פרקי שנים רבות בגלות, שנאפסו לגמרי מכלל האומה, הצורך האפשרות התעסקות חומרית. וזאת הנטייה, כשתיוולד, תדרוך בזעם ותחולל סופות. הם חבלי משיח שיבשמו את העולם, כולו על ידי מחובר. והמשבר הזה שהוא מתאר כאן, שהנטייה החומרנית של הדור, זה דבר מוכרח, זה לא דבר רע. אלא זה כמו שאומרים שבן אדם נולד, והוא גדל, והוא צעיר, וכל זה עוסק בשאלות הקיומיות. פרנסה, דירה, אישה, כל הדברים האלה. כשהוא מתבגר, הוא מתחיל ברוח. ומה עם הרוח? מה עם הנשמה? אז כך גם האומה, בתחלת הדרך, חומרניות. אבל בהמשך הדרך, תשובה, כולם יעשו תשובה. הוא אומר שזה יהיה בזעם, בסופות, במהפכה. מתי זה יהיה? עכשיו זה כבר.